אנחנו למדנו על ההבדל בין המושג של רועים למושג של נסיכים. אמרנו שהרועים משפיעים באופן פנימי, והנסיכים יש להם השפעה לפעמים יותר עוצמתית, אבל זה באופן של מקיף. זה מסיים את העניין ואומר, וזהו עניין תורה וגמילות חסדים. זה ההבדל בין ההשפעה של תורה על האדם לבין ההשפעה של גמילות חסדים של מצוות על האדם. שעל ידי התורה נמשך בחינת מזון. כשיהודי לומד תורה, התורה נכנסת לאדם באופן פנימי, משנה אותו מבפנים כמו מזון שנכנס לתוך האדם, שזה דומה להשפעה של רועים. וזהו, בחינת הרועים. ועל ידי גמילות חסדים נמשך בחינת לבוש ומקיף. שאדם עושה מצוות, המצווה משפיעה על האדם באופן של לבוש, באופן של מקיף, וזהו בחינת ההמשכה שעל ידי נסיכי אדם. וזה כמו שהוא הזכיר בקטע הקודם, גדולה שימושה יותר מלימודה. לימודה זה פנימי ושימושה זה אופן של מקיף, שזה רואים וזה נסיכים. וכאן קטע מעניין ואומר, ויובן יותר עניין ההפרש בין הרואים לנסיכי אדם, כדי להבין עוד יותר את ההבדל, אז מביא משהו מעניין מהגמרה. הדרך שמצינו ברבי יוחנן בן זכאי, שהיה שר התורה, רבי יוחנן בן זכאי, הגמרה אומרת עליו, היה כמו משה רבינו, שמלמד תורה לישראל. רבי יוחנן בן זכאי היה צריך איזושהי ישועה, היה צריך רחמים. אז ועם כל זה, למרות שהוא היה שר התורה, אמר לרבי חנינא בן דוסא, אמר רבי יוחנן בן זכאי לרבי חנינא בן דוסא, בקש עליי רחמים, אתה תתפלל עבורי. והוא אמר שתפילתו גדולה יותר הרבה משלו, שהתפילה של רבי חנינא בן דוסא הרבה יותר מתקבלת וגדולה מאשר רבי יוחנן בן זכאי מתפלל. עד שיש שם הביטוי בגמרא, שאלמלא הטיח רבי יוחנן בן זכאי, אם רבי יוחנן בן זכאי היה מטיח כל היום את ראשו ומתפלל, בכלל לא היו משגיחים עליו, לא היו מסתכלים עליו, ואילו רבי יוחנן בן דוסא רק יתחיל להתפלל, התפילה מיד תתקבל. עכשיו מצד שני, רבי חנינא בן דוסא לא נמצא שהיה מלמד תורה על דרך רבי יוחנן בן זכאי, לא מסופר עליו שהוא היה ראש ישיבה גדול, שהיה מלמד הרבה תורה, ולא נמצא משמו דינים במשנה, בשישה סדרי משנה, אין הלכות שאומר רבי יוחנן בן דוסא, רבי חנינא בן דוסא. אז מה? רבי חנינא בן דוסא אומר דינים, הלכות, לא נמצא משמו, הוא היה תנא. אז יש לנו כאן שני תנאים, רבי יוחנן בן זכאי ורבי חנינא בן דוסא. רבי יוחנן בן זכאי הוא היה שר התורה, אבל כשהיה צריך תפילה, הוא אמר לרבי חנינא בן דוסא שיתפלל עליו. למה? וזהו על דרך ההפרש שבין הרועים לנסיכי אדם. זה בדיוק ההבדל, מה זה רועים ומה זה... רבי יוחנן בן זכאי הוא כמו רועים, ורבי חנינא בן דוסא הוא כמו נסיכי אדם. כי רבי יוחנן בן זכאי היה רועה ומפרנס לישראל כמו משה רבינו עליו השלום. השפעה פנימית. אבל ורבי חנינא בן דוסא לא היה בו בחינה זו, אולי היה כמו רבי יוחנן בן זכאי מלמד, אבל היה צדיק תמים בלי שום דופי, עד שאמרו רזל, שלא נברא העולם הבא אלא בשבילו. אז והיו מקבלים ממנו נשמות ישראל דרכי העבודה והחסידות. רבי חנינא בן דוסא הייתה השפעה גדולה על עם ישראל, אבל מה קיבלו ממנו? על דרך גדולה שימושה, קיבלו ממנו השפעה באופן של מקיף. לא שומע ממנו שיעורים, לא שומע ממנו דינים, אבל ההשפעה שלו הייתה באופן מקיף על עם ישראל. נכון? ותפילתו הייתה נשמעת יותר מרבי יוחנן בן זכאי. זה בעצם ממחיש לנו את ההבדל שדיברנו בין רועים לבין נסיכי אדם. וכן נאמר, מה?
דרכי עבודה זה כן נשמע שזה...
דרכי עבודה זה בעבודת השם, זה באופן מקיף. זה באופן, זה על דרך שימושה, הוא אומר, זה לא באופן פנימי, שהוא שמע שיהיו, זה כמו שאמרנו בקטע הקודם, שאדם רואה צדיק תמים, מתפלל, אז אתה מאוד מתפעל מזה, וזה משפיע עליך. אז עבודת השם שלך מתעורר, אז אתה מושפע, כמו שהוא אמר במפורש, אבל זה לא השפעה באופן פנימי, שהוא שמע ממנו איזו השכלה וחוכמה, זה באופן של מקיף, מהצדקות שלו. מה? נכון, זה מקיף בדיוק. וכן נאמר, זה מה שכתוב במיכה, והכימון הוא עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. למה צריך גם את הרועים וגם את הנסיכי אדם? שבחינת נסיכי אדם מועיל יותר נגד בחינת השור כי יבוא. להתמודד עם השור, עם הקליפה הזו, נסיכי אדם עוזר יותר, זה ארטילריה רוחנית יותר חזקה ויותר מהירה ויותר עוצמתית מאשר הרועים. למה? לפי שממשיכים מבחינת סובב כל העלמין. כמו תפילת רבי חנינא בן דוסא, להפוך הטבע. רבי חנינא בן דוסא, יש את הסיפור הידוע, עם מי שאמר לשמן וידלק, אמר לחומץ וידלק. אצלו היה באופן של ניסים למעלה מן הטבע, אצלו זה היה באופן של נסיכי אדם, שהוא על ידי המשכה מבחינת סובב כל העלמין, שלמעלה מסדר והדרגת ההשתלשלות. אחרי כל ההקדמה הזו חוזר לשאלה שאיתה הוא פתח, מה ההבדל בין שבעה נרות של המקדש לשמונה נרות של חנוכה? זהו עניין נרות חנוכה, שתימו כל השמנים שבהיכל, היוונים נכנסו ותימו את כל השמנים, דהיינו למה קרה הדבר הזה מצד תגבורת חוכמה דקליפה. היוונים היו חכמים והם הכניסו את השכל שלהם, זה שכל של קליפה, ורצו על ידי זה לתמא את שכל התורה חלילה. לכן רצו להשכיחם תורתך, זה היה בעצם המגמה של היוונים. ועל כן, איך אפשר להתמודד איתם עם שיעור, עם שיעור תורה, עם השפעה פנימית? מאוד קשה להתמודד עם יוונים כאלה, הם גם מוכנים ללמוד, הם אבל לא רוצים את הקדושה של הדבר. איך מתמודדים עם כזו קליפה? אבל כן, הוא צריך להמשיך מבחינה שלמעלה מהחוכמה דקדושה. כדי להתמודד עם הקליפה של היוונים צריך המשכה אלוקית שהיא יותר גבוהה מחוכמה, והוא מבחינת מקיפים עליונים, שזה העניין של הנסיכי אדם. וזהו פח של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. הפח הזה של שמן שחתום בחותמו של כהן גדול, זה לא שמן רגיל, זה לא חוכמה רגילה, זה הפח האחד הזה שהוא למעלה מהחוכמה, זה חתום בחותמו של כהן גדול, שזה המקיף, שהוא בחינת ורב חסד. עכשיו הוא אומר בסוגריים, זה הסוגריים, זה עד סוף הקטע, ולפי שהוא מבחינת מקיף, בגלל שה פח אחד של שמן של הכהן גדול זה השפעה הגדולה באופן של מקיף, אז לכן נמשך ונשפל גם למטה להדליק גם אתה בדורותינו. לכן ההשפעה של חנוכה היא כל כך גדולה שגם היום בית המקדש לא קיים, מדליקים נרות חנוכה. זאת אומרת יש לנו נגיעה לאור הגדול, אור פנימי, צריך שיהיה לו את התנאים המתאימים. אז נרות המקדש זה אור פנימי, אם אין תנאים המתאימים, אין בית מקדש, אז הפסיקה העבודה של נרות המקדש. אבל הנרות של חנוכה שזה השפעה באופן של מקיף, אתה לא צריך תנאים לדבר. אז גם במקום הכי נמוך, כמו בזמן הגלות, אפשר להמשיך את זה, שאין בית המקדש קיים. מה שאין כן בבית המקדש היה זין נרות, מבחינת זין רואים. אלא, מצד שני, אבל בבית המקדש מה היה המעלה המיוחדת של בית המקדש? שהיה גילוי ממש מבחינה פנימית. שם זה הגילוי פנימי, כמאמר, עידותי לבאי עולם, המנורה של המקדש באה להשפיע באופן פנימי ולהעיד לכל העולם שהשכינה שורה בישראל, מה שאין כן בחנוכה זה אופן של מקיף. פי זה אומר, נבין גם כן פסוק, שהוא בהמשך המאמרים מסביר את זה יותר בעריכות, נביא את זה כאן בקיצור, והיינו שכתוב לכמובן על פסוק, כי אתה נערי השם, כי אתה נערי הוויה, והוויה יגיע חושקי. יש שני פעמיים שם הוויה בפסוק הזה. הפעם הראשון בשם הוויה בפסוק כתוב, כי אתה נערי הוויה. הוויה אתה נר שלי, אתה מאיר לי. בפעם השנייה כתוב, והוויה מה עושה? יגיע חושקי, יאיר לי את החושך. מה ההבדל בין שם הוויה הראשון לשם הוויה השני? שם הוויה הראשון הוא מבחינת ההשתלשלות. זה אור אלוקי, שנקרא שם הוויה, אבל זה אור אלוקי מוגדר ומוגבל לפי סדר ההשתלשלות, כי אני יודע ששם הוויה באופן כללי זה י' וה' ומסמל על י', על חוכמה, על בינה, על שש ספירות, על מלכות, סדר השתלשלות. וממנו, כשמאיר אור של סדר השתלשלות, שזה נקרא השפעה פנימית, זה כמו הרואים, אז נמשך, בחינה, מה נמשך? אתה נערי, מאיר סדר השתלשלות זה מאיר. אבל אם יבוא חושך, אז הנר הזה לא יכול להתמודד עם החושך. הנר הזה יכול להעיר רק כשהכל התנאים טוב, מתאימים. והיינו הנרות המקדש. אבל בשם הוויה השני, שכתוב עוד הפעם הוויה, זה כבר הוויה יותר גבוה. ומבחינת סובב כל עלמין שלמעלה משתלשלות. ומה הכוח של שם הוויה השני? ומזה נמשך, יגיע, בחינת יגיע חושקי. יכול להעיר את החושך. שם הוויה הראשון זה גילוי מצומצם יותר. חושך, מבטל אותו. אבל שם הוויה השני זה גילוי כזה, שהחושך לא מבטל אותו, להפך, הוא מבטל את החושך. ואין נרות חנוכה. דרך זה הוא עניין ההפרש בין בחינת שבעה רואים לבחינת שמונה נסיכי אדם. כי על ידי שבעה רואים נמשך המשכת המזון לכנסת ישראל. שבעה רואים הם, כמו שאומר קודם, בעריכות זה מזון, זה השפעה פנימית, זה בחינת ותורתך בתוך מאי. שהוא מה שיכול להיות נמשך בפנימיות. זהו מבחינת שם הוויה נמשך בעולמות הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה שם הוויה דלטטה, זה נקרא שם הוויה של סדר השתלשלות. אבל על ידי נסיכי אדם נמשכים מבחינת מקיפים, והוא מבחינת שם הוויה שלמעלה מגדר התלבשות בעולמות. אלא כיוון שאור אלוקי כזה גבוה שהעולמות לא כלים לאור כזה גדול, אבל איך זה משפיע על העולם? שמאיר מבחינת מקיף. זה כמו שקורה נס גדול. אז בן אדם אומר, אני לא מבין מה קרה פה. אבל אתה משפע מזה באופן של מקיף. אתה לא יכול באופן פנימי להסביר את המהלך שקרה, אבל אתה נרעש ולגמרי מתפעל מהאור הגדול שהאיר כאן. כעיין תפילת רבי חנינא בן דוסא להפוך הטבע. כנ"ל. והוא הנמשך על ידי מעשה המצוות. זה ההבדל בין מצוות לבין תורה. מצוות ממשיכים את המקיף הגדול, ותורה זה השפעה פנימית. כי מעשה המצוות שממשכות בחינת מקיפים, כי המצוות הם נקראים מצוות המלך. כמו מלך, שאיך המלך משפיע על העם, הוא לא נכנס אליהם באופן פנימי, לדבר איתם, להסביר להם, לשכנע אותם. הוא מצווה עליהם, והם מושפעים ממנו מהעוצמה, מהמקיף שלו, לא מההשפעה הפנימית שלו. ולכן, בחינת משיח, הוא גם כן מנסיכי אדם, ברשימת השמונה נסיכי אדם שהגמרא מביאה, אז משיח הוא אחד מהשמונה. כי במשיח נאמר ויריחו, אחד הסימנים שכתוב על משיח, כתוב ויריחו בעירת הוויה, מה הכוונה? מורח ודיין, שהוא יוכל לדון את האנשים, לא על ידי חקירה ודרישה ובדיקה באופן פנימי, אלא על ידי הריח. הוא מיד יזהה כל אחד מה עניינו. וריח הוא בחינת מקיף. ריח זה חוש כזה, שהוא באופן של מקיף, כמו שיש את הלשון, ריחא דלבושייכו, כתוב בזוהר, יש לנו סיפור שהינוקה ראה כמה תנאים שבאו לקראתו, אז הוא אמר להם, אני רואה לכם שלא קראתם קריאת שמע, ובאמת לא קראו קריאת שמע. למה הם לא קראו קריאת שמע? כי הם היו עסוקים במצווה יותר גדולה של פדיון שבויים, הם היו פטורים מקריאת שמע. אז שם נשארה השאלה איך הוא זיהה שהם לא קראו קריאת שמע. אז הוא אומר, אני רואה את זה בריחא דלבושייכו. אני רואה שחסר לכם בריח של הלבושים שלכם, חסר את הלבוש הזה של קריאת שמע. הוא ידע לזהות את זה. זאת אומרת שהמצוות זה כמו ריח, ריח זה משהו מקיף, זה לבוש. מה שאין כן הרואים הוא בחינת מזון. אז משיח הוא קשור לעניין של נסיכי אדם. רק הוא מוסיף, במשפט אחרון הוא אומר, הוא לכמן יבואר, בהמשך הוא יסביר את זה, במשיח יש בית הבחינות. משיח הוא גם, מצד אחד הוא מלך, דיינו ההשפעה שלו באופן של מקיף, אבל משיח גם נקרא רב. רב זה אומר השפעה באופן פנימי. משיח יש לו גם את המעלה של רואים, וגם את המעלה של נסיכי אדם. תלוי תמיד באיזה הקשר אנחנו רוצים, איזה נקודה אנחנו רוצים להדגיש. אז פה בגמרא שאומרת משיח ונסיכי אדם, היא בעיקר מדגישה את ההשפעה המקיפה של משיח על העולם. אבל בוודאי שמשיח כתוב עליו, שילמד תורה את כל ישראל, וילמד תורה גם את אפילו את האבות הקדושים, וילמד, זאת אומרת לימוד זה באופן פנימי, כי יש לו בעצם את שני המעלות גם יחד.